עכשיו, הנושא שלנו, הנושא שלנו זה הספק. זה הספק של... של... הספק של... שהוא לא ספק, הוא לא ספק חיובי כזה, אלא ספק דף השלילי. נכון? זה הנושא שלנו. כן, אתם זוכרים, דיברנו על האנשים שהרב בעצם ככל לא מכניס אותם לתוך בית מדרש, אבל בכל זאת, למרות שהוא מכניס אותם לבית המדרש, בכל זאת הוא פונה, הוא דווקא כותב אליהם את הדברים, דיברנו איך זה מסתדר. לא, עכשיו, פה יש את הדמויות האלו, שבעצם הם בעצם נמצאים מחוץ למחנה, מחוץ למחנה, הם עדיין לא רואים להיכנס למחנה, לבית המדרש, ויש להם קשיים גדולים, כן, ובכל זאת, כן, הרב פונה אליהם. עכשיו, אמרנו, זה קשור ל... שוב, קשור לסוגיה בשבת, נכון, על הסוגיה, כן תנקסים קיבלתו, אל תנקסים קיבלתו, נכון, זה... כן, אל תנקסים קיבלתו, זה במיל דלמה, נכון? ותנקסית קיבלתו זה בדברי תורה, והדוגמה שלה זה, נכון, ש... זה רבן גמליאל שדיבר על, על כל מיני דברים מוזרים שעתידים להיות, שעתידים להיות לעתיד לבוא, נכון? כל מיני דברים על... על
שאל עתיד.
כן, שאמרו על ככה וכן וזה, ככה, כל מיני דברים מוזרים, אז השאלות האלה היו שאלות טובות. אז רואים שכן, כן עונים לכסיל בדברי תורה. זאת אומרת, אפשר להגיד את זה בעניינים שלנו, ששאלות שנמצאות בתוך הבית מדרש, שואלים, אז שואלים, וזה טוב מאוד ששואלים, וזה מה שדיברנו שם על כל שהוודאות יותר מתגבר, אז גם הספק יותר מתגבר. יכול להיות זוכרים שם באורות הקודש בתף זין, בריש זין. ובלדם לא עונים, לא עונים. אבל נכון, זו הדוגמה הזאת של רבי שבא אליו אדם הזה ואמר לו שאשתך, אשתך והילדים שלך בעצם שלי, לא שלך. או בכי עוד יותר חריף, שאימא שלך היא לא, כן, היא לא האישה של הבעל, אלא האישה שלו. כן, וזה קשור ל... כן, זה קשור ל... כן, האימא והילדים זה ה... האישה, זה עכשיו על האישה, האישה והילדים זה כאילו מה המשמעות של החיים. כן, זאת אומרת שהחיים, כמובן גם מה שנולד מחיים, זה לא קשור לכל הדברים של, של רבי. זה קשור לאיש הזה, כן, לצערה, לא יודע מה זה, כן. זה בעצם האישה, זה בעצם הטבע, ואלו בעצם הילדים, והילדים שלו. בעצם הבכי אז עוד יותר חריף, זאת אומרת, מי שהוליד אותך את התורה, אל תחשוב שזה מי שאתה חושב. אז מי שליד אותך את התורה זה קודם כל השאלות משאלות רוחניות, אז זה ספקות שהם הם, 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 הם לא ספקות שבאים מתוך אמונה, הם לא ספקות שבאים מתוך ודאות רוחנית, אלו ספקות שבאים מתוך עכשיו כזה שם אנשים שמעדו קרסו להם או מעדו בכלל, נכון, בגד ונאלד זה מעדו קרסו להם ובגד שילם בית השם עכשיו זה, סתם אנשים מלא כישרון מיסטי שמעדו. אז בשבילהם, הרב דווקא כותב את הדברים שלו. זאת אומרת, אני לא רוצה להכנס עכשיו איך זה יכול להיות שהרב כאילו מין אפולוגטי כזה. זה לא. הוא כותב את עצמו. אבל בכל זאת, מכיוון שהוא עסוק בתיקון הרע הוא ענה חרור והחריף שלו, שזה בעצם איזה רוב גדולי התורה היותר גדולים, היו עסוקים עבודת השם הזאת. כן, רוב גדולי התורה, המרכזים, רבי עקיבא ורבן שברסו לו פרדס, אבל זה לא רק איזה שלמה ונדב ואביהו, והיו כאלה שהצליחו, כאלה שנכשלו. אז זהו, אז תורה, הספרות שכביכול מבטאת את המדרגות האלו, היא מתאימה גם לאנשים כביכול רשעים. אז מה זה אל תנקסי קיבלתו? זה קשור גם לנקודה הזאת של היין, שנתן להם, שהוא שתה איתו יין ופקע שם, נכון? זאת אומרת, זה קשור למהלך הזה. אז זה הנושא פה. הנושא פה זה כשהם נכנסים לארץ. כשהם נכנסים לארץ. ודווקא אז יש תמיד מוקשים, ככה הוא מתאר, אבל כך יצא פה, שרוב המוקשים שהוא עד היום היו מוקשים כבכל גלויים. גלויים הכלל כאן כמו מחלות גלויות. ועכשיו, בתקופה שלנו, מופיעים מוקשים שהם מוקשים נסתרים, כלומר תמונים, כן. וזה מתאים לדוגמה הזאת של עת ועם, של מלחמות שם של ארמון, שבעצם אף אחד לא ידע שיש כאלו מהלכים שקורים, וזה הזיק והרס, הזיק והרס. אז גם כזה, מאוד מתאים למחלות פנימיות כאלו, שאתה בכלל יודע שזה קיים, פתאום זה פורץ החוצה. אז גם פה זה אותו דבר, יש פה מוקשים כאלו שבכניסה דווקא לארץ, זה שזה הכניסה לארץ, זה אומר ש... כן? זה שזה הכניסה לארץ, זה אומר ש... ש... זה אומר ש... זה שזה הכניסה לארץ, זה אומר ש... שבעצם... קשור לתהליכי גאולה, כלומר יש פה איזושהי בעיה, לא בעיה, זאת אומרת, במחרות, כאילו בעיה שמתלווה דווקא לדור של גאולה. יש עוד כלל אחד שהוא כלל חשוב, וזה שכל פעם שיש כביכול דליגה במציאות, או בריאה חדשה, כן, כשגאולה היא בדרך כלל דליגה ובריאה חדשה. דברים שלא באים מתוך ההקשר הקודם, אלא באים משהו חדש, אז גם הגאולה היא כזאת. כל פעם שיש כזה דבר, אז גם הרע, יש פה גם רע חדש. זאת אומרת, זה מאוד דומה לזה שאדם, כאילו ילד קטן, אז יש לו גם שטויות של ילד קטן. כשאדם מתבגר, יש לו שטויות של מתבגר. כשאדם מבוגר, יש לו שטויות של מבוגר. זאת אומרת, תמיד הבעיות הן דומות למקום שבו אדם נמצא. אז אם אדם נמצא במקום ילדותי, אז הבעיות הן ילדותיות. ואם אדם נמצא במקום של בגרות, אז גם הבעיות הן של בגרות. אז אותו דבר זה גם פה. הבעיות האלו שמתוארות פה כבעיות של בתמונים, שקוראים בפנימיות הדברים, הם בעיות כאלו שמתאימות לאופי של הגאולה. כלומר, יש חפיפה בין הכניסה לארץ, תמיד, כך אומר שתמיד יש הרים שמפריעים להיכנס לארץ, אבל במיוחד בדור שלנו, שזה מין בריאה משונה כזאת, בריאה חדשה כזאת, כי אני התבגרות כזאת שעם ישראל, כאילו זה לא רק הסיום של הגלות, זה גם, אלא זה גם תחילה של תהליך חדש, אז כל הדבר הזה גם יוצר מהלכים חדשים, בעיות חדשות, והבעיות האלו הם זהו, אז זה מדובר פה עכשיו, מה שמיוחד לבעיות האלו, זה שהן נסתרות, נכון? כלומר, עכשיו זה מתאים מאוד גם לאופי של של תמיד ההתמודדות של עם ישראל, כאן מדובר מפורש של עמי העולם שרוצים, שמונעים את זה, כן? שמונעים מהאור האלוקי להתגלות בעולם. דיברנו על זה שהמלחמות, שכל המלחמות עם עם ישראל הן בעצם מלחמות שקשורות להופעת האור האלוקי בעולם, כן? לתורה, תמיד. אז כשעם ישראל, נכון? אז גם פה, את כל תהליך הגאולה זה תהליך של הופעת השם בעולם. וכל התהליך הזה של הופעת השם בעולם הוא תהליך, אז גם המחלות הם כאלו, כן, נכון? אז עכשיו מה שמעניין פה זה שיש אופי, יש השוואה בין האופי של המחלות של הדורות שלנו, זה דור של גאולה. כאילו הצד הרע והצד הטוב הם דומים, יש בהם צד דומה, תמיד זה ככה. זה משמע, אתה ילד קטן, תינוק, אז הבעיות שלו הן בעיות של תינוק, של תינוקיות, אז גם יש מחנה משותף לבעיות הילדותיות לאדם המבוגר. כך גם יש דבר משותף לדור שלנו, לשני הצדים, לטוב ולרע. מהי נפקא? נפקא מינה היא כזאת, שאם נגיד לפני 200 שנים, אולי לפני 1,000 שנים, 2,000 שנים, 3,000 שנים, אז הרע גם היה... היה בהתאם, זאת אומרת, הכל היה במצב חשוך. עכשיו, כל המצב חשוב, זה אומר שהבעיות שעם ישראל כאילו מתמודד איתן, הן בעיות קשות, בעיות, לא, לא קשה, בעיות קשות, היא לא טובה, בעיות גלויות, בעיות גלויות, הכוונה היא כאן שאת האכזריות ואת הרוע ואת השקר ואת הרעות זה מפורש, זאת אומרת, הוא מפורש את, את הבעיות, הוא מפורש את הנזקים, כן, בדור שלנו היום, אז לכאורה יש יותר אור, הרבה יותר אור. כבר כותב, ואחד הוא כותב בקבצים, שדורות של, כן, דורות שלנו יש להם בעיה מאוד גדולה, מה שנקרא, כביכול בעולם הליברלי, יש בעיות מאוד גדולות, וזה ש, זה שהטבע, האדם, הטבע, מרגיש את עצמו מוסרי, מרגיש את עצמו אדם צודק. כך גם נגיד, כותב את זה גם קורות אחרים, שעד כדי כך, היום זה מאוד בולט, שכביכול החילוניות, טוענת שהיא הרבה יותר מוסרית מעולם של תורה. מעולם של תורה. אז איך זה יכול, כן, למה זה קורה? זה קורה בגלל ש... שוב, אבל שהמציאות היא מאוד מודנת. היא מאוד מודנת, מאוד מזוכחת. אף פעם לא היה כזה דבר שהצד הטבעי הציג עמדות של מוסר. היום כן, היום הצד הטבעי מציג עמדות של מוסר. כמו זכויות נשים, כמו, לא יודע, תכנים אוניברסליים, נגד לאומיות. זאת אומרת, דווקא אנחנו נתפסים כאנשים בעייתיים, כאנשים שומרים דברים רעים. אז זה קשור למקודה הזאת. כלומר, אז אופה, אנחנו מדברים פה עכשיו על התחדשות של עם ישראל, מדברים פה עכשיו על זה שיש פה בעיות חדשות שקשורות להתחדשות של עם ישראל, ומה שמאפיין את הבעיות האלו שהן בעיות לכאורה נסתרות. נסתרות הכוונה כאן, קרה כאן ש, שיכול להיות שהן אומרות לך טענות מאוד, מאוד, טענות מאוד חיוביות. אומרות לך טענות מאוד, מאוד אמיתיות, חיוביות אמיתיות. ואם אתה, ואם אתה, אם אתה תלך על פיהם, נוכל להיות לך תחושה של מוסר ושל ערכים. ובאמת זה לא ככה. באמת, במאבקים הדברים האלו הם, 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 הם השקפות מזיקות מאוד. זה בעצם, נכון, זה בעצם מה שיוצא פה. כלומר, ויש פה אנשים, יש פה שני בני אדם, שכל אחד מייצג משהו אחר, וכל אחד מהם, בעצם, הוא לכאורה, מין אידיאולוג כזה, מין אדם שבעצם בא בשם הטבע והחיים האנושיים, ולכאורה, כך יוצא, הטענות שלו, טענות מוסריות וערכיות, ובעצם מה שהוא עושה, הוא... זה לא כמו, לא כמו הרומאים או היוונים שבעצם התרבות שם הייתה, אפשר לראות בעליל את הרע שבתוכן, את האכזריות שבתוכן. פה לא, פה הפוך, הפוך. ובעצם בתוך התפיסות האלו יש, יש בעצם תהליכים של מחלות, של חורבן, שבהתחלה לא רואים את זה, לא רואים את זה בכלל. להפך, רואים ערכים ואידיאלים. עכשיו, שתי הדמויות, זה אחד בשם... עוד פעם, מה שחשוב פה, שהמאבק הוא כביכול מאבק תורני, כביכול מאבק אלוקי. זה לא, למרות שזה יכול לראות כמאבק חברתי, כמאבק כזה, לא משנה, בעצם זה מאבק תורני. נכון, זה מה שהסביר פה, אני לא צריך לחזור ברכסה, נכון, היד של ארון התורה וכל הדברים האלו. אבל לא, יש עוד נקודה אחת שחשוב היה להזכיר אותה, שדיברנו על זה, זה כתוב בסוף הפסקה הראשונה, וזה ש... שמי שנמצא בתוך הבית מדרש, לא, סליחה, זה מתחיל, את הפסקה השנייה. שמי שנמצא בתוך הבית מדרש בעצם לא מרגיש את הדבר הזה. בעצם מופיע גם בסוף הפסקה הראשונה וגם בתחילת הפסקה השנייה. זאת אומרת, שמי שנמצא בתוך בית המדרש לא מרגיש את זה. למה לא? מכאן ש... אני אגיד ככה, אם אנחנו ניקח את הדוגמה שהגיעת ממדלת, שאנשים שאותם הרב כאילו מכניס לבית המדרש, יכול מאוד להיות שהם בכלל לא מודעים לבעיה שנמצאת פה. כן, הם בכלל לא מודעים לבעיות שמתחולות פה. נכון. ודווקא אלו, זה מה שיוצא, דווקא אלו שנמצאים מחוץ לבית המדרש, הם יכול להיות ש... זה הפשט שמה שכתוב פה. מי ש... ש... שמי שקשור לתורתנו, רואים נוקים את תורתנו הסגורה, לא יש כלי קרב גם לכל הדעות יותר מסוכנות, כי היא כאילו היא מרפאת את כל המדדות האלו. כולל גם את כל הרוחות הסורות אשר תצאת לפועל גם בדורות אחרונים של האחרונים. כלומר, גם את המחלות האלו, ההסתרות האלו, הפנימיות, גם אותם רון הברית מתקן. ואלה כך אומרים, אלה יתבטלו וימחו. גם נמצא הכל ישר לפנינו, אין שטן ואין פגרה, כל הדעות הרעות שעמים רבים ילכו לאדם בחשיכה, הן המחויבות לגמרי, הן המחויות לגמרי מפני האור הקדוש. זהו. ודרך אגב, הפסקה השנייה, עוד פעם אומר את זה, כאן ישראל שיודע בידיעה ברורה, אלא לא ירגיש כלל כל נסגרות שעשתה אותו יותר מדושה על די כן, לא, לא יודעים את זה. זאת אומרת, יוצא דבר כזה, יוצא שיש נצים תוך בית מדרש, שוב, אני מדבר כרגע בפשט של דברים, אחרי זה אני מדבר קצת אחרי דבר, אבל בפשט של דברים, אלה שנצים תוך בית מדרש בכלל לא יודעים את הבעיות האלו. כל דברים לא יודעים, כן, שהתורה שומרת עלינו, התורה שומרת על, נכון, על האנשים האלו. ככה יוצא פה מפורש. מי זה אנשים שוב פעם, זו שאלה טובה, זה למעליותה או לגרירותה? האם זה למעלה או לא? אז בהמשך של הפרק, של הסעיף, הפרק הזה נראה מה הרב כותב. כן, מה הרב כותב פה, אם זה למעלה או לחיסרון. אבל ככה זה יוצא פה. ודווקא אותם אנשים שנפגעו לכאורה, אלו שכבכל לא היו בתוך עולם התורה, והם נפגעו, אז הם יודעים, הם יודעים את הבעיות, זאת אומרת, הם כאילו עוברים על בשרם את הזה. זה מה שאומר פרם. נתחיל פה, ונקלל ישראל יודע בידיעה ברורה או קבלה אמיתית את האמת הברורה של אותיותינו הקדושה, הרי לא ידעו, הרי לא ירגיש, הרי לא, מכלל ישראל, הרי לא ירגיש כלל בכל הסגבות שעשתה אותיותינו קדושה על ידי כוחה אלוקים. ללכות בשטף וזה על גבולה את כל סותני המסתתרים. כן? כן, היא לא מגישה כלום. כי הלא לא ירגישו כלל, כי ישנם דברים מתנגדים שיכולים להזיק לטוען הקדושה מכל מגמותינו בכלל. נכון? זה לא מגישים בכלל. שוב פעם, אני שואל, זה מעניין, אם זה למעלה או לחיסרון. למעלה או לחיסרון.
למדתי איזה בעיות
הם
לא מרגישים.
טוב, את הבעיות אנחנו נראה בהמשך. הוא לא הסביר את זה. את המחלות, למדתי, את המחלות הנסתרות שנמצאות בטבע של הכניסה לארץ. דיברנו על זה שנכנסים עכשיו לארץ, ויש מחלות ויש התפודדות של עם ישראל ללמוד את העולם. את העולם, ואת כל השמי שנמצא בתוך בית מדרש לא מרגיש את הבעיות האלה. למה לא? כי שהתורה בעצם באופן טבעי כאילו מתקנת את זה. כן? שוב אני אומר, השאלה האם זה למעלה או זה לחיסרון הדבר הזה, אבל זה מה שכתב פה רב, שהם לא מרגישים את זה. הם לא הרגישו כלל. כן? אולם הלא נמצאים מצורעים, הנדחים מחוץ למחנה, ובסוף החנה ישראל ילכו, זאת אומרת, הם בעצם אנשים שנדחו. הכוונה היא כאן שהם לא שייכים לטבעיות הזאת, הם לא שייכים למהלך התקין והשלם שהתורה בעצם יוצרת. כן, זאת אומרת, ואז מאלה מה? ואז מאלה יוצא כן, סליחה, יש כאלו שבפנים ויש כאלו שבחוץ. אלו שבחוץ, הם לא פועלתם עם התורה. נכון? כן, הם פועלת התורה. הם נדחים מהם מחוץ למחנה. בסוף החנה ישראל הולכו. והם דווקא רואים את הדרכים של עמי העולם ויכירו את רוחם. יכירו את רוחם. הם מרגישים טוב מאוד את, כאילו, את המעלות של התרבות האנושית. ויכול להיות שאחר כך בשלב מסוים, הם גם ירגישו את הבעיות שיש שם. כן, זאת אומרת, איך שזה הורס, איך שזה פוגע. כן. על פניו זה נראה שלהיות בצורה זה לא דבר טוב, ולהיות נידח ודאי לא דבר טוב. ועל פניו זה נראה שעדיף להיות בתוך הוודאות האלוקית, מתוך הוודאות האלוקית, להיות מתוקן ולהיות בריא ונורמלי. פשוט זה כך, נכון? על פניו זה נראה ודאי שהרב, לא, זה לא על פניו, זה נראה זה פשוט שכך זה צריך להיות, לא? שצריך להיות אדם ירא שמיים, פשוט, בריא, שחי את העולם של התורה, בתוך הבית מדרש, ומאלה הדברים לא, מאלה הדברים לא חלים עליו. מאלה הדברים לא, טוב. אבל עכשיו יש את המצורעים האלו. והם מתוך, בגלל שהם מחוץ, אז מרגישים. לא, אז זה, זה היה, זה כבר דיברנו גם פעם שעברה. עכשיו אנחנו בעצם נכנסים לבעיות שיש פה. מהם שתי הבעיות? יש פה שתי דמויות. כל אחת מתארת דמות אחרת. מתארת בעיה אחרת שהתרבות האנושית המודרנית, שאמרנו שהיא כביכול ליברלית, והיא כביכול עדינה יותר ומתוקנת יותר, והיא כביכול הרבה יותר ערכית ממה שהיה בדורות העתיקים יותר. העולם המודרני מעמיד אתגרים מוסריים, מדעיים, ערכיים, שצריך להתמודד איתם. אז יש פה שתי דמויות. הראשונה, זה מצד החדשות השכליות, בחקירה הכללית. זאת אומרת, כבכל התפיסה, הייתי אומר את זה בצורה פשוטה, בכל תפיסה שהיא כבכל מדעית. לא יודע אם דווקא מדעית, במובן מה שנקרא מדעי הטבע, יכול להיות גם מדעי הרוח. כלומר, כל מה שהתרבות המודרנית מציגה, היא מציגה עולם של השכלה, עולם של ידע, עולם של חוכמה, ויכול מעין כפר אוניברסלי כזה. כל האנושות היא בעצם אחת, דומה אחת לשנייה, כולם אותו דבר, זה הקיין של לסלק את הבערות ולתת לאנשים את המידע ואת הטכניקה, את יכול, ומאלה הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בריא והכל יהיה שלם, נכון? זה כאילו מדרגה, מהלך אחד. עכשיו, מה הבעיה בתפיסה המדעית? מה התפיסה המדעית חולקת על התפיסה הישראלית? יש פה מחלוקת. המחלוקת היא שיש את הביטוי אמת ויש את הביטוי עת. עכשיו, מה שאומר פה שעת זה, שנטפלתי על האמת כרך עת מאמת, שעת היא הוראת נטפל, אלא תפל לבשרו, סוגיות בהלכה, אבל מה שחשוב לנו מבחינה רוחנית, זה אומר שיש פה תפיסה. שבעצם מציגה אמת גדולה מאוד, מציגה אמת 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 עליונה, אמת אמת נשגבה, כמו שאמרנו, השכלות ודברים כאלו. למה הרב קורא לזה שזה תפל לאמת? כלומר זו בעצם אפשר להגיד הביקורת של הרב על התרבות המערבית, על התרבות המדעית. כמה שהיא, יש לנו נקודה אחת שהיא חשובה, שהמילה עת מכילה בתוכה את הכל. עת מתחיל, עת זה הכל, עת זה מא' עד ת', אין, לא חסר פה שום דבר. כלומר, בהחלט, בהחלט לא זאת הבעיה. הבעיה היא לא ביכולת ההשכלה. להפך, ברור ש... לא זה, ברור, זה מעלתם. מעלתם שיש להם השכלה. מעלתם שהם בעצם רואים את המציאות מהתחלה ועד הסוף. כן? וזאת מעלה, זה לא חיסרון. בכל זאת, זה תפל. זה תפל אל האמת. כן? בכל זאת, זה לא מתאר את האמת, את האמת למיטה, לשורה, למה. משהו חסר בה. והדבר שחסר בה, הוא בעצם הופך את כל המערכת הזאת למערכת תפלה. הרי נקרא עת זה הכל. אז איזה ציון היינו נותנים לכל? היינו אומרים, זה הכל חוץ, אפשר להגיד חוץ ממשהו. חוץ מהשל חול, כשאתה אומר שזה תפל על האמת, הכוונה כאן שזה בעצם תפל. זה בעצם חסר משמעות, נכון? זה דבר חסר ערך. יש דברים תפילים. דברים תפילים זה דברים שהם חסרי משמעות. אז לכאורה זה הכל, זה מעל לפתף. הכל נמצא פה. אז מה, איך אתה יכול לקרוא לזה, איך אתה יכול לזה תפל? כן, אבל זה מה שאומר הרב, שבאמת זה תפל. כלומר, כל הגודל הזה הוא תפל. עכשיו, זה לא איזה מין אמירה דתית כזאת שדוחה תכף בנף יד את ההשכלה האנושית, ובעצם, כן, ראיתי איזה מישהו, כותב, מין סוכנות כזאת לבערות, כן, שלמה כזאת, כן, זה כאילו מה שהרב רוצה להגיד פה, שצריכות נבער מדעת. לא, זה לא הנקודה. הנקודה פה שבאמת הרב בעצם באמת מעמיד מול ה... לא, זה תורה, וכן מעמידה מול ההשכלה הזאת אמירה אחרת. כשאמירה אחרת זה בעצם אמת. אמת. כלומר, גם כן יש פה הסכמה, לדעתי, על כל ה... על הכל. זאת אומרת, ודאי שצריך לראות סכל המציאות מאלף ותו. ודאי. זאת אומרת, אין, זה לא המחלוקת. המחלוקת היא לא, שלא אגידו שיש פה כביכול דחייה של ההשכלה. אין פה דחייה של ההשכלה. אין פה דחייה של ההשכלה. אין פה דחייה של ראיית המציאות באופן אובייקטיבי ושלם, בסקרנות, מדעית, להיפגש עם הכל, להכיל את הכל. לא זאת השאלה. השאלה היא שבעצם חסר בתמם. כן, נכון? זה בעצם המחלוקת. המחלוקת היא שבעצם... אני חושב שפה הרב לא כל כך מסביר את העניין של המם, אבל בשבת א' שם בעמוד 111, בדיוק לפני הפסקה שאנחנו עומדים בעמוד 112, את העניין של תחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. שם יש את הדיון של הוודאות והספק. אבל בדיוק עמוד לפני כן, שם הגמרא אומרת שלמה רצו לגנוז את ספר קהלת? רצו לגנוז את ספר קהלת בגלל שיש כלל כזה. הכלל הוא ששוב עמדו על היסוד של, המם. וזה שהתורה היא סתומה וגלויה. כלומר, כמו שיש מם סתומה ומם פתוחה, אז ככה גם התורה יש צד שהוא פתוח וצד שהוא סתום. וזה העיקרון הזה של המם הפשוטה והמם הסתומה, זה כאילו הבסיס של המחלוקת, היסוד של המחלוקת, בין עת לבין אמת. מה זה מם פשוטה ומם סתומה? מם פשוטה ומם סתומה זה... ההבדל במם פשוטה ומם סתומה זה ש... כך אומר שהרב, זה שתורה בנויה מסתום וגלוי. סתום וגלוי, או נגיד גלוי וסתום. הפתוח זה הגלוי והסתום סתום. כלומר שהעולם בנוי בצורה שיש בו סוד. כן? יש... אולי כן נראה את איגרות א', באיגרות א', בסדר, את תראה איגרות א'. עמוד ס"ז. אומר כך, אשר תציג למשל את הספרות האירופית, זה נער, זה משה לוין, מי שכתב את שר הגאונים. האיגרת על יקיבת אלוקים, היא איגרת אליו. עכשיו אומר לו שהוא לא, הוא לא יכול להבין את מה שהוא קורא, את המאמר, ושהוא אין לו כישרון, שהוא כתב את הערבית שלו אנשים שיש להם כישרון מיסטי שמעדו, אז מה שהוא לא יכול להבין את המאמר הזה, אז זה אותו אחד. אז גם כן, זאת אומרת, גם הוא וגם זיידל היו עסוקים כל הזמן ב... כל ההתלבטויות, אתה יודע, שאנשים כביכול של יהודים ממזרח אירופה שנפגשים עם, עם האוניברסיטאות, ושתי נולדו באוניברסיטאות, גם דוקטור זיידר וגם הוא. ולשניהם יש, היו התמודדויות קשות מאוד עם העולם האקדמי. ויש איגרות מאוד חשובות אליהם, סתם איגרות שכדאי לקרוא אותן. איך הם נשברים ואיך הרב... מודד אותם. אז גם פה זה אחד מהם. אני אומר כך, אשר תציג למשל את הספרות האירופית בדייקנותה ובירורה. זה קשור מאוד לעת. גם זה מה שעת אומר. עת אומר, יש פה ספרות אירופית שהיא דייקנית מאוד וברורה מאוד. באמת היא כזאת. אני לא חושב שזה נכון לבוא ולומר, לדחות את הדבר הזה בנף יד. כאילו זה שטויות. נכון, באמת התרבות, באמת התרבות המדעית, התרבות האירופית היא מאוד מדויקת, מאוד ברורה. באמת, כל שם הספרות פילוסופית, ספרות אחרת. אתה מתפעל מהדיוק שלהם ומהפלא שלהם. אז זהו, אז הוא אומר ככה, בעצם זה משפט מוסגר. בעצם שנוגע לעצמי, אוכל להודות שאינני בעל סיון של הסברה כראוי. כן, אני לא יודע להסביר. בכל מקום, יודעים, יש מקום שרב מדבר על עצמו, הוא אומר את זה פרש, שהוא לא בחר לעצמו סגנון של הסברה. הוא בחר לעצמו, סגנון שלו סגנון של שירה ושל ספרות. ודווקא, ככה הוא אומר, ודווקא זאת שמופיעה כמו ברקים, ולא בצורה של משקלים ושל סדר. כן, אז מה שכותב פה, נכון, זאת אומרת, מה שהוא אומר, הוא לא בסגנון של הסברה, זה לא הנושא שלו. אז בעצם בזה הוא גם מתנצל, נכון, מה שהוא כותב, זה לא דברים שבנויים על סדר ועל הסברה נכונה. מכל מקום, בכלל אומר, בכלות אומר, זהו, זאת אומרת, בסדר, אז אני לא כזה, עכשיו, אז יש בזה קצת התנצלות, הוא אומר, לא, אינני מקנא בבעלי הגילוי, שהם מבטאים את הכל בירור. זאת אומרת, בעצם בא לומר, שבכלל לא פשוט שסגנון של הסברה, כראוי, זה סגנון שהוא, שצריך לקנא בו. צריך לקנא בו. שוב, אני, הוא לא מזלזל בזה, עובדה שמאלף עטף מכיל גם את עת. אין מחלוקת על עת. יש מחלוקת על משהו מוסף. לכן, אבל בכל זאת, זאת אומרת, לא צריך לקנא בהם. זאת אומרת, שאינם מקנא בעל הגילוי שמבטאים את הכל בבירור. מה זה אומר ככה? בהרבה מקומות ישנם עניינים גדולים כאלה, שרק אם נמאך אותם, תשטש את צורתם, עד שיהיו קטנים כל כך, כמו שקטנו, הדיבור שלנו, לעומת תעופת המחשבה, אז הם יכולים לבטאם בבירורם. כן? ויש כלל ששומעים אותו גם בעולם המדע, אבל אצל הרב זה מאוד חזק, האם יש מחשבה שהיא ללא מילים? אנחנו כשאנחנו חושבים, אנחנו חושבים, חושבים במילים. זאת אומרת, הדיבור שלנו בנוי על מילים, וגם המחשבה שלנו בנויות על מילים. אבל יש אולי גם סוג כזה של מחשבה שהיא לא בנויה על מילים. כמו למשל לילדים, לתינוקות. כמו למשל לאנשים מתבגרים, לחלק גדול מהבעיות שלהם, זה בגלל שהם בעצם לא יודעים לבטא את מה שהם חשים, את מה שהם מרגישים, מה שהם חושבים אולי. זאת אומרת, צהב זה ברור שיש עולם של מחשבה, שזה גם מבוסס על הסוד, על הנסתר, שיש עולם של מחשבה שאין לו, הוא לא בנוי על מילים. זאת אומרת, גם המחשבה היא לא מילולית. אלא זה, היא חושבת אחרת, היא חושבת מעל המילים. כלומר, מילים אצל הרב זה אצל הרב זה רק כלי. כלי להביע את מה שאדם, איפה שבעצם אדם נמצא. אבל זאת לא התופעה עצמה. התופעה עצמה היא הרבה יותר פנימית והרבה יותר עמוקה. אז לכן זה מה שאומר פה, זאת אומרת ש, שיש, ש, כשאנחנו מתחילים כבר לדבר ולהסביר, זה, זה אנחנו בעצם נמצאים במחוז הרבה יותר שטחי ונמוך. כן, שמתאר, שכבר, כן, שכבר מתאר את הדברים בצורה מאוד רדודה. ולכן גם אפשר שם לבנות משפטים. ולכן גם אפשר כך לדבר על זה. כן, אבל, אבל באמת, העולם הפנימי של האדם הוא הרבה מעבר לדבר הזה. כן, הרבה מעבר למילים ולמושגים. אז פה, גם שהוא צריך פה, שהרבה מקורות ישנם עניינים גדולים כאלה, שרק אם ימאך אותם, אם תשתש את צורתם, כך יכניס אותם להגדרות ודברים כאלו, עד שיהיו קטנים כל כך, כמו שכתבנו הדיבור, בתעופת המחשבה. זאת אומרת, המחשבה היא מעבר לדיבור. כן? הרבה פעמים אנחנו אפילו לא מודעים לתהליכים שקורים בתוכנו, בסוג הזה. זאת אומרת, זה דומה למה שהפסיכולוגיה אומרת על הדחקות והכחשות. כן? זאת אומרת, שאדם יכול להדחיק ולהכחיש לגמרי תופעות שיש בתוכו. דווקא זה יבוא החוצה בדברים לא מודעים, כן? בדברים, לא יודע, בהתנהגות, בשפת הגוף, בפנים של האדם, נכון? כלומר, כלומר שבאמת דברים שמתארים את, את, את המחשבות, את המימדים של האדם, שקשה לאדם להגדיר אותם, לשים עליהם את, את האצבע, כן? ו, כן? עכשיו, טוב. כשרק ימרח אותם, שתי שאלות סתם, שיהיו קטנים כל כך, כמו שקטענו את דבור שלנו, מה תופעת המחשבה, אז הם יכולים לבטאם בבירורם. בכל זאת, שנחדור לפניות הנשמה שבתוך הדברים. אנחנו נרצה לראות את הדברים בעומק שלהם, בשלמות, שתתק אני בעצם גובה, בשום אופן אני אוכל לברר את הכל. אז לברר את הכל הכל כאן, לא שאין לי פה יכולת להבין את זה באופן אמיתי. יכול להיות שאני יכול להבין את זה באופן אמיתי. אבל לא יכול לברר את זה. אני לא יכול לתת לזה, לתת לזה ניסוח משפט, של משפט. ודאי שאני לא יכול לדבר על זה. יש המון דברים גם שאנחנו כן אולי יודעים לחוש, לתאר אותם. דברים אינטימיים, זה מאוד בולד לך גם. הרבה פעמים הדברים אינטימיים, אדם מרגיש משהו, אפילו לא יודע שמובן שלילי, שהוא אפילו מרגיש משהו שהוא לא יודע לבטא אותם. וגם בעל חיובי, שפעמים דברים אינטימיים שאדם מרגיש, שהוא בכלל לא רוצה לדבר עליהם, לא רוצה בכלל להביע אותם. לא בגלל שהם לא אמיתיים לגביו, לא בגלל שהוא לא יכול לדבר עליהם, הם כן אמיתיים לגביו, הוא כן יכול לדבר עליהם, אבל הוא לא רוצה לדבר עליהם, בגלל שהם דברים כל כך אישיים, שברגע שיוציאו אותם מההקשר האישי, אז הוא יאבד את כל הערך שלהם, יאבד את כל המשמעות של הדברים. נכון? אז גם פה, זה מה שרוצה לומר פה. כלומר, יש דברים ש... כן, אם אנחנו נחדור לפנימיות הנשמה שבתוך הדברים, להשתוקק לעניינים בעצם גובהם, כן, נדבר עכשיו כרגע בכיוון מובן יותר אישי, אחרי זה נראה גם, אפשר לדבר על זה גם בכיוון אחר, לא אישי, אבל אם אנחנו נדבר, קודם כל מצד אישי, אז מאוד בולט לבן אדם, נכון? שיש לו דברים אינטימיים אישיים, שמה שאיך לדבר איתם על זה עם אחרים, לא בגלל שהוא מתבייש בזה, להפך, זה מאוד יקר לו, ויכול להיות שהוא מאוד מתגאה בזה, אבל הוא לא ילך ויפרסם את זה. הוא לא ילך ויפרסם את זה כאן, שזה מאבד את הערך של זה. זה נכון. יש לנו דברים שאנחנו מתביישים בהם, שום פעם, יש דברים שאנחנו מתביישים בהם שהם רעים, יש דברים שאנחנו מתביישים בהם, שפשוט לא רואים להיות בחוץ. אתה רואה בני אדם שהוזילו את המושג, סתם כמו אהבה ורומנטיקה, לחוץ. ולדמה ולחיליונים, כל דברים כאלה, אז בעצם הפכו את הכל, הפכו את הדברים יותר עדינים, יותר מופלאים, לדברים הזולים והמוניים וגסים, כן? דברים ש, דברים ש, שלא בגלל שהם חסרי ערך, הם לא מוחצנים, אלא בגלל שהפוך, בגלל שהם עדינים מאוד, הם לא מוחצנים. שיש להם, יש להם, יש להם שייכות לדברים עמוקים. עכשיו נדבר קודם כל מבחינה אישית, כן? דברים שהם מאוד עדינים ופנימיים, בגלל זה אני לא רוצה לדבר עליהם, בגלל זה אני לא רוצה לספר אותם, בגלל זה אני לא אעשה אותם בריש גלי. לא בגלל שאני לא מעריך אותם, לא בגלל שאני לא מזדהה איתם. להפך. זה מה שאומר פה, נחדור לפנימיות של הנשמה, שבתוך הדברים, להשתוקק, כי אני בעצם גובהם, משום אפילו אוכל לברר את הכל. לא נדבר את הכל. אמרתי את זה שזה באופן, זה באופן, זה. מה שיפה שאתה יושב, לא אתה יכול להביא קבצי בית, קבצי בית, קבצי בית, כן? אתה יכול להביא קבצי בית? יש פה עוד תמונות, קבצי בית. בכל חמש אחד. יש פה עוד אחד, לאדוני אלו. לא, ימינה שם. אפשר להסתכל, ימינה, אפשר להצחק שם.
האדומים.
א', א'. לא, זה בשבילי יש, תודה. קובץ בית. מה אתה קבצים את זה?
תפתח.
אה, זה איזה שני? אז תביא לי איזה שני. אני צריך את זה.
זה גימל.
בסדר, גם זה גימל. נחפס משהו אחר. טוב. ראיתי גם את שני, תראה. עכשיו, אני לא זוכר את זה, אני אשת אחת. יש ב... סיף י"ז, אבל לא יודע מה שאני מחפש. שני אחת, כן, שין חף. סיף שין חף. זה דומה מאוד למה שהוא כותב פה, זאת אומרת, הסברנו את זה בצורה יותר אישית, נכון? נפשית. ככה הסברנו, נכון? שיש דברים שפנימיים, שאנחנו לא רוצים לדבר עליהם, לא בגלל שאנחנו לא מבינים אותם, אלא שאין טעם, אנחנו לא רוצים לדבר עליהם, זה זול, זה יהפוך את זה להמוני. וכאן זה יוצא ממש מבחינה מקביל ממש, כאן שאמרו פה, על, על, מדבר פה על, 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 על הנשמה שבדבר. ומה זה הנשמה שבדבר? פניות הנשמה שבתוך הדברים. אז זה מה שמסביר פה, ש... זאת אומרת, לאדם יש כמה שפות. יש לאדם שפה של... של לוגיקה, יש לאדם שפה של... של מה שנקרא ספרות, ויש לאדם שפה שנקראת שירה. השירה היא השפה הכי פנימית של הבמה. עכשיו, שירה זה לא... זה לא מי שיודע לכתוב חרוזים, כן? עכשיו, כל שעה ממש צוחק על אנשים שיודעים לכתוב, גם רבידי הלוי, יש ברבידי הלוי כמה מקומות, שעה שצוחק על אנשים שיודעים לעשות משקלים וחרוזים, גם הרב צוחק עלינו. שירה, שירה הזאת זה סוג של תפיסת עולם. הזכרתי איזה כמה פעמים כבר, שרואים את זה ב-50 שקל, תסתכלו על זה שם, יש מעט הדברים שאומר שהעגנון, כשהוא היה ב... כשהוא קיבל את הפרס נובל שלו. אז יש שם העתק של זה, לא, זה קצת קלקלו, זה קצת לא שזה יהיה טוב בשביל כסף, אבל במקור, תקראו את זה, השם שעגנון אומר כך, הוא אומר שכשהוא ישן בלילה, הוא חולם שהוא נמצא בית המקדש, והלוי, והוא שר שירים של בית המקדש. וכשהוא מתעורר בבוקר, אז המלאכים מקנאים בו, ואז הם משכיחים לנו את השירה, ובמקום זה הוא כותב ספרות. כלומר, כלומר, העניין הוא כזה, שכשאדם, שיושב סופר באיזשהו בית מדרש, בשטיבל בבוקר, ומסתכל שם על הדמויות, הוא אמור לראות דברים, יש עוד נקודה אחת שגם כן קשורה לזה, זה המקום, מקום אחר שאני כותב. הוא אומר, שאומנות היא יותר, יותר מדעית, יותר ברורה מכל דבר אחר. כל דבר אחר. כך הוא כותב בסוגיה על בצלאל. שכאילו, תראית חשבתי, סתם, זה היה בשני חידוש גדול כבר שאני תראית חשבתי שבכל מקום אומנות זה משהו אישי. שם הרב מדבר זה פה, שאומנות היא דבר אובייקטיבי באופן מוחלט. אז בהקשר הזה עכשיו, שאני חוזר פעם לשטיבל הזה, שיושב שם סופר ומסתכל, אז הוא בעצם, אמור לראות דברים הרבה יותר עמוקים מוודאי מאדם רגיל. מה אדם רגיל רואה? אדם רגיל רואה את פלוני אלמוני, קם בבוקר היום, לא יודע, יכול להיות שהוא קם בוקר רגל שמאל, זה לא כל כך, מגיע לשטיבל, אני יודע מה, מניח תפילין, תלוי תפילין, מתפלל, זה מה שהוא רואה, לפעמים הוא קם קצת, הוא קם רגלימין, לפעמים יש לו הצלחה, לפעמים יש לו חוסר הצלחה, לפעמים אני מרוד, אז זה, זה מה שאדם רגיל רואה. אבל מה רואה עם אדם? אדם נגיד, שמע, האיש הזה, שקם רגל שמאל היום, אז יש חומרים כאלו וכאלו במוח שלו, כל פח וכל ככה. יכול להיות יהודי יוכל להסביר את זה ככה, יוכל להסביר את זה ככה, מה בדיוק קרה לו במוח, מה קרה לו בזה, למה הוא קם כרגע, איזה חומצות קומות עכשיו להיות ככה כבד של היום, מה שאתמול הוא לא היה כזה. כלומר, זה המרכיבים של אדם רגיל, וזה מה שהמדען כביכול מוסיף על המרכיבים האלו. מה שאמור לראות סופר, נגיד, פסיכולוג יראה, אולי פסיכולוג הוא קצת דומה לסופר, אבל הוא יראה קצת יותר. הוא יראה, זה שיריות של המרווה שהייתה אתמול עם אשתו, וזה שיריות של, 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 של מה שהיה עם אשתו, זה בעצם היה קשור למה שהיה לו בגיל קטן עם אמא שלו. וכל זאת, נכון, אז מה שהאדם, מה שהיהודי רגיל רואה, קווץ'. המדען רואה שיש פה כל מיני אחרים כימיים וזה שפועלים בגוף שלו גורמים לו לדעה לקשיים ולכאבים. הפסיכולוג יראה, את זה שכל השלשלת שקראה לו מילדות שלו עד היום, שגרמה לו להתנהג ככה, גרמה לו להתנהג ככה, נכון? סופר בעצם צריך לראות לפחות את מה ש... סופר בהקשר של ש"י עגנון, כן? צריך לראות לפחות את מה שרואה הפסיכולוג. כלומר, הוא צריך לשים לב לתנועות, למימדים, לעומק, לתהליכי הנפש, אם הוא סופר אמיתי, ליצרים שנמצאים פה, מתחוללים פה, נכון, לתחושות עומק. שוב פעם, יכול להיות זה דומה מאוד למה שהפסיכולוג ראה, אבל אם נגיד פסיכולוג הוא... הוא פרייד... כן, הזכור של פרויד כזה, כן, אז פרידני כזה, אז זה לא כזה... אולי יכתוב, יוכל לכתוב רומן כזה זון, אבל... הוא גם, הוא רואה גם את מה שיונג רואה בזה, את המיתוסים שיש פה ואת המעמקים, אז יכול לעשות מהדמות הזאת, כן, לחשוף את כל, כל המעמקים של למה, יום הוא מרגיש ככה ומה מפריע לו, איך זה קשור לתהליכים ההיסטוריים, איך זה קשור למאבקים שיש בעולם, לא יודע. זה סופר אמיתי, יש כן, שרואה, דברים שבני אדם רגילים לא רואים, והוא רואה, הוא יכול להצביע, זה יכול, כן, להצביע, זה עד כדי כך, שרק כך יכול לבוא פרופסור רציני ולדון על זה, כן, כן, יש, שעגנון זה קרה הרבה, שכן, שרק כך היו אנשי אקדמיה שישבו, והיה בינים ויכוחים, שעגנון אמר ככה, הוא אמר ככה, ממש אתה אומר דברים שלא אמרתי, הוא אומר שזוכר לא מעניין אותי מה אתה חושב שאתה אמרת, אבל זאת אומרת, יש פה, חשיפה, יש פה, זה נקרא ספרות, באמת. יש פה חשיפה של, יש פה שיקוף של, תהליכי עומק שקורים במציאות. לזה הרב קורא, פרוזה. כל המימד הזה יצר זה פרוזה. סופר, כן, מעל הסוף, מעל הספרות, מה שהרב קורא זה ספרות זה משהו אחר, אבל מעל הפרוזה יש מערכת שרואה דברים הרבה יותר עמוקים. היא רואה, מעבר, היא רואה לא מיתוסים, כשמיתוסים, כל הדברים האלו, הם שייכים לעולם הדמיון, שייכים לעולם של חלל וזמן, עוד כל דברים כאלה. המשורר, מה שהוא אמור לראות, ולכן המלאכים קינו בו. המלאכים קינו בו, הם קינו בגלל שהוא ראה דברים שהם לא רואים. אפילו המלאכים, את הספרות, את הפוזה, זה המלאך רואה גם כן. גם הוא יכול לראות את כל המיתוסים וכל התסביכים שיש פה וכל היצרים שיש פה ואת כל מה שזועק פה, כל מה שנמצא פה. כן, אצל ברל הזה שקם בוקר בשעה, זה הרגל שמאל. כל זה יכול, המלאך יכול לראות גם כן. אבל מה שהמלאך לא יכול לראות, כל, מה שם כזה פה היסוד הנשמתי, כלומר את השירה. את השירה המלאך לא יכול לראות, כי שירה עסוקה במהות של הדברים. מהות של הדברים זה מושגים שלא שייכים לא לחלל וזמן ולא לדמיון ולא לרגש, אלא עסוקים במהויות של היש, של המציאות שעכשיו מתגלים. זה מה שאמור להיות, זה כשלווים היו אמורים לשיר, כשלווים, כשיהודים באו עם הזה שלהם, עם הביקורים לירושלים, אז הלווים היו שרים, היו שרים, כן, זו השיר חנוכה את הבית דוד. אחרי השם קילתה, לא שמחתה ואלי, ובזה הם בעצם, כן, בעצם, כאילו שרים את ה... לכן אנחנו אומרים דרגה פסוקי נזירה בבוקר. פסוקי נזירה בבוקר זה אמור להכניס אותנו למקום הזה. להכניס אותנו לזה. יכול להיות שאפילו פסוקי נזירה זה עדיין לא במדרגה, זה עדיין מדרגה קצת דומה לספרות. יכול להיות, קצת יותר עמוק, אבל מהספרות. ולהכניס אותנו לראות את ה... לראות את ההוויה שיש בתוך כל דבר. את ההוויה האלוקית שיש בתוך כל מציאות. לראות איך, לראות את ה, כן, את הפלא האלוקי שנמצא פה בטבע וכל הדברים. זה מה שפסוקי נזירה אמור לעשות. כן? פסוקי נזירה אמור להכין אותנו לקראת קבלת עולם מלכות שמיים. כן? זאת אומרת, אנחנו פשוט איך לחיות את העולם בצורה כביכול ספרותית, פרוזאית כזאתי, שזה נקרא זמר, שכן, לראות את ההוויה שיש במציאות, לראות איך הקדוש הוא מחיה כל דבר, איך הקדוש הוא מתגלה בכל דבר, איך הקדוש ברוך הוא כאילו טוען את המשמעות הפנימית, כן, לכל דבר ודבר, לכל תופעה ותופעה, איך בעצם כל דבר מבטא חיים אלוקים. השירה היא עוד יותר פנימית, השירה היא אמורה, כן, כאילו לחשוף את השורשי ההוויה האלוקית שיש בתוך כל הדבר הזה. זאת אומרת, פלוני אלמוני הזה הוא לא, ודאי לא אוסף של המקרים שבני אדם רגילים רואים, ודאי לא רק מה שהפסיכולוג רואה, ודאי לא רק מה שהסופר רואה, ודאי לא גם מה שהזמר רואה, אלא אפילו עוד הרבה מעבר לזה, איזשהו אידאה אלוקית, איזשהו אידיאל אלוקי. זה בעצם שירה. זאת אומרת, משורר אמיתי הוא משורר שכביכול יכול לתאר את איך שהקדוש הוא נמצא בתוך... יש סיפור כזה על רבי נחמן, שהוא אחד הסיפורים הסודיים של נחמן, שפעם אחת הוא אכל, הבעל שם נתן לו לאכול לחם. ואז אחרי שהוא נתן ידיים, פתאום במקום לראות לחם הוא ראה פתאום אותיות. זאת אומרת מה שהבעל שם אומר, שבכל דבר יש אותיות. זאת אומרת, לראות את ההוויה האלוקית שנמצאת בתוך כל המציאות. לא יודע איך אתם מבינים את הסיפור הזה, אבל ככה זה צריך להיות אצל הרב. זאת אומרת שיש פה איזושהי שירה גדולה, יש פה איזושהי הוויה אלוקית גדולה, שכל זה דיבור שלה, הכל זה הופעה שלה. אז זה נקרא שירה. זה בעצם מה שמשורה בבית המקדש הישראלי. הלווים היו עושים. אז זה מה שאומר פה הרב, שפני הגובה האלוקי של המחשבה הישראלית עצמית, הם דברים יכולים לצאת בעורם ומגולה. והשירה והרמז מוכרחים להיות רק הם הכלים. אז יש פה שירה ורמז. רמז זה קצת דומה למה שרמחנו עשה. יש שכל רגיל, יש מה שחבד עושים, זה משלים, ועם כל דבר משלים, רמחנו לא סבל משלים, ולכן רמחנו ככה סופר לו שהיה נענח שעות, מושך את הזקן שלו, מורט את עצמו, עד שהיה מצליח להגיד את הדבר תורה שלו, בלי להגיד משלים. כאילו לא להיות חבדניק, במהות, בעיקרון, להיות לא חבדניק, לא להגיד משלים, זהו, אז משל, נגיד רמז, אני לא יכול לדבר על רמזים. מי שקורא את הסרים שלו זה מלא רמזים, הכל, כל שכרחים כמו שאפשר להבין מה הוא רוצה. זה לא בגלל שהוא קטן, זה שהוא גדול היה. זהו, והכי קשה, הכי עמוק זה מי שיכול לתאר את זה בשירה. זה מה שמיר פה הרב, זאת אומרת, בעצם את התורה אפשר לתאר רק בשירה. זאת אומרת, שירה היא בעצם, היא בעצם סגנון, סגנון הבאה הכי עמוק שקיים, הכי פנימי שקיים. זה אמור להכיל את כל המימדים הרגילים שדיברנו עליהם, פלוס מה שאפילו המלאך לא יכול להבין, מה שאפילו המלאך לא יכול לתפוס, כן, לתפוס את המהות העקרונית, האלוקית שיש בתוך כל דבר. אז זה השירה והרמז, זוכים להיות רק הם הכלים שאור ישראל הסודי והיום להתראה על ידם. כל היגיון אלוקי ונשגב של הגויים, ושוב הרב לא חולק כזה שזה, הוא לא אומר את זה במרכאות. באמת יש פה היגיון אלוקי נשגב של גויים. באמת, מי שמכיר אותה, את הפילוסופיה המערבית, הוא באמת לפעמים נדהם מה... זה משהו גם באיגרת, שאפשר להיות, לפעמים להיות נדהם מהבהירות שיש לאנשים האלה. מהבהירות ומה... האחדות של הדברים שלהם. לכל היגיון אלוקי נשגב של גויים אפשר לא להתלבש בשפה בשום ברורה. פני שינה מתרומים ממה לערך הריבור, זהו, זה עניין של דיבור. כי לא בהם כי אם באנו בך מכל אב, באנו מכל לשון. אפילו לשון הקודש, באנו מכל לשון, אפילו לשון הקודש. כלומר, אפילו העברית לא יכולה לבטא את מה שעם ישראל חי. אפילו לשון הקודש בתור לשון רומם אותנו עליו. כי אנחנו בעצם הקודש שאנחנו שורים. אבל זה, שוב, זה סתם, זה פסקה נפלאה. אומר זה מפורש, לא יפול רוחנו, נראה את חכמי העולם, מדברים בצורה ברורה. בחזה מדברים כאלו בחידות כאלו, ברמזים. אז זהו, זה קשור לפה, לאיגרת, מה שקורה פה הרב, זה ש... אבל כל זה שיחדור על פנימיות הנשמה, זה לא מצד האינטימי. האינטימי זה רק היה דוגמה. כמו שלכל אחד ואחד יש דברים אינטימיים שהוא לא יכול לדבר עליהם, הוא לא רוצה לדבר עליהם, זה נראה נורא גס, כשיש דברים שאתה עושה אותם בחוץ, ואתה לא עושה, וזה לא, אין לזה מקום של עדינות, של... אז ככה גם פה, ככה גם בדברים פנימיים זה ככה. לא כל דבר אני יכול לדבר, לא כל דבר אני רוצה לדבר. לפעמים כשאני שומע את מה שאני אומר, זה מוזיל את הדברים למטה ומקטין את הדברים. כן? אבל זה בדברים אישיים. קל וחום הזה נכון כשדברים לדברים של מהות, של מציאות, של ההוויה, של היש. אז לא כל דבר אפשר לדבר על זה. לא בגלל ש... לא בגלל שזה לא קיים, זה לא אמיתי, אלא מה שזה כל כך מופלא וכל כך עדין. כן, כן, זה משמע. וכל זה שירדו על פנימיות הנשמה שבתוך הדברים, להשתוקק לעניינים בעצם גובהם, בשום אופן לא נוכל לברר את הכל. לא נמצא מכיוונו שום נטייה לחלוק על הכוונה האלוקית. זה ציטוט מהרמב״ם. לרמב״ם, בהקדמה שלו, מאוד חשובה. נכון, זה הקדמה. כן, פתיחה. מאוד חשוב ללמוד את ההקדמה הזאת. בגלל ששם הוא בדיוק מדבר על זה. מדבר על זה, וגם פרק למדבט של חלק הראשון, גם כן, אני לא טועה, גם כן, זה פרקים מאוד מהותיים וחשובים, בגלל ששם ממש מסבירים את הדבר הזה בעריכות. איך ש... כן, איך... העיקרון הוא שהבריאה היא, זאת אומרת שגדול שהוא צנוע. כמו כל התכונות שיש לנו, שבעצם באים מהקדוש ברוך הוא, אמונה של הקדוש ברוך הוא, חופש זה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו חופשים, אנחנו שעובדים ליצרים שלנו, לפרדיגמות הפסיכולוגית שלנו, אבל הקדוש ברוך הוא חופשי, אז גם אמונה, חופש, הכל של הקדוש ברוך הוא, גם צניעות של הקדוש ברוך הוא. כלומר, המציאות היא צנוע. המציאות אצלנו, זאת אומרת, היא בנויה בצורה כזאת שיש לה רובד חיצוני יפהפה ועמוק ומופלא, אבל זה רק מסתיר וזה רק מעיד על עומקים הרבה יותר גדולים שיש. אם העולם הזה כל כך יפה, אז העולם הבא עוד הרבה הרבה יותר יפה, עוד הרבה יותר מופלא. לא שרוצה לומר פה שזה הכוונה האלוקית. סתם דברים נסגלים על אומים בטבע. כלומר, יש דברים שהם מאוד עמוקים. והשפה שלהם היא שפת העומק. אפילו שפת העומק של החשיבה, אפילו שפת העומק אפילו עוד יותר גדולה, שאפילו מעבר לחשיבה. יש לנו שפת עומק של דיבור, יש לנו שפת עומק של מחשבה דיבורית, יש לנו שפת עומק של מחשבה לא דיבורית, יש לנו שפת עומק אפילו עוד יותר עמוקה. כל התיאורים של חז"ל שמופיעים בנסתר, על כל הממדים האלו של... האות הזאת והמימד הזה וזה, זה הכל בשביל לתאר את מה שעכשיו אמרנו. יש כביכול ארבע
אותיות לשם הוויה. אבל בעצם יש עוד, חוץ מארבע יש עוד שתי מדרגות יותר נסתרות, פשוט אין אפילו אותיות שיכולות לבטא אותן. זאת אומרת, למה חז"ל כל כך, למה הנסתר כל כך עסוק בדברים האלו? בשביל לתאר את הריבות שיש במציאות, את הסוד שיש במציאות, את העומק שיש במציאות, את המופלא שיש במציאות. והמופלא הוא לא עוד מדע שעוד לא פגשנו אותו. אלא העומק הוא מימדים שמפיעו לא מדעים. זאת אומרת שכל המדע, ככל הרגיל שקיים במציאות, לעולם לא יהיה מסוגל לבטא את הדברים. לא בגלל שהוא לא מדעי, הוא כן מדעי, אבל שהכלים שלו הם גסים. שהכלים שלו הם אם אדם הולך עם סנטימטר למדוד את החדר הזה, אז בסדר, בסדר, אם אדם רוצה למדוד את היישוב הזה בסנטימטר, הוא צריך לבוא עם איזה פקט כזה גדול. כשבאים למדוד דברים יותר גדולים כבר, זה קצת מגוחך לבוא עם הסעית של סנטימטר כזה ונקן לגודת. אז זה כבר לא שייך. וככל שהמציאות נעשית יותר רחבה ויותר עמוקה, אני צריך כלים הרבה יותר משוחררים ועדינים בשביל למדוד אותם ולהשיג אותם. קל וחומר, כשאנחנו מדברים פה על מימדים של עומקים פנימיים של המציאות. כי שם בכלל השפה המדעית היא בכלל לא נכונה, היא בכלל לא שייכת. שם לא שייך לדבר לא על אורך ולא על רוחב ולא על עומק ולא על דברים כאלו, אולי באיזושהי משנה, אבל לא מעבר לזה. אז זה מה שאני רוצה לומר פה, כי זה הכוונה האלוקית. ככה, הקדוש שהוא כאילו, סתם, מי שנמצא, הוא כאילו מתבייש, הוא מתבייש בצנוע. כן, וככה הוא כאילו מתגלה בצורה של, וזה הכוונה האלוקית. שם את הדברים מסגרים, הוא בטבע, או נגיד בנסתר, זה אמר נתקמה ברזה. כן, זאת אומרת, מה שרציתי, זה הכוונה היא, שגם כשאנחנו מסתכלים על בני אדם, אנחנו יכולים לראות את התופעה הזאת. יש מה שכל אחד רואה, ויש מה שמדען רואה, ויש מה ש... כן, פסיכולוג רואה, ויש מה שסופר רואה, ויש מה שמשורר רואה, כן, ויש מה שמשורר אלוקי רואה. וככל שיש לך כאילו מדע יותר עמוק, מדע יותר עמוק, אז יש לך, כן, מדע יותר עמוק, הכוונה כאן, מדע שהוא בנוי על פי כלים ואמות מידה עמוקים יותר, כך הוא יכול, משוחרר יותר, הוא יכול להשיג מימדים הרבה יותר פנימיים של המציאות. זה מה שאני כאן אומר פה, שהוא לא מוכן לחלוק על הבקרה הזו שכרח המצפון, שמשתווה הזוהר ואמרו ראינו הולכים, זאת אומרת, גם הזוהר וגם ראינו הולכים שתי מסכים, הוא רוצה עוד כאילו שתי הקצוות של עם ישראל. הצד הנסתר, ככל הנסתר, והצד הרוחני של עם ישראל, לא יודע אם זאת החלוקה, אבל בערך, כן, שני הצדים האלו, הם כולם עומדים על העיקרון שזה כאילו א' ב' של התורה. כל האיסור של פסח ומסכה, כן, ושחרות, כל זה, כן, זה הכל תיאור של התופעה הזאת. שבעצם יש פה אחדות אחת שעומקים על גבי עומקים. עומקים על גבי עומקים, הכוונה היא שבכל עומק אני צריך להחליף את כלי המדעי שאני מתעסק איתו. כלומר, מה שמתאים למדוד את החדר הזה, לא מתאים למדוד את היישוב, לא מתאים למדוד את המרחקים היותר גדולים, ודאי שלא מתאים למדוד את היקום. אני לא אלך עם סנטימטר למדוד יקום. מכאן שזה לא בגלל שאין לי את הסנטימטר הגדול הזה שיכול לסחור אותו עד לשם. בכלל, דברים שם על שפות אחרות, כן, על מיועד של אור, לא יודע. כל מיני דברים כאלה שבכלל קשה, אני אומר, אפילו במחה מדעית, כן, שפות אחרות צריך לפתח שזה מימדים חדשים. כן, וכאן בחומר, כשאנחנו מדברים פה גם מימדים רוחניים ואלוקיים, ששם היסודות המדעיים הם אחרים לגמרי. אחרים גם, זאת אומרת, השפות המדעיות הן אחרות לגמרי. אמות המידה המדעיות אחרות לגמרי. הכל אחרי לגמרי. כן, ושם צריך, כן. אז זה מה שקורה לזה, הכרח המצפון. כן? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כביכול, ההוויה שהאלוקית היא צנועה. ויש כלל כזה, שדברים עדינים מדברים בהגינות. מי שדברים עדינים חושף מימדים גסים, סימן שהוא תופס את ההוויה הזאת, העדינה הזאת. כן, שאתה לא יכול לדבר, אתה לא יכול לדבר עדינות בהוויה גסה. ואם אנחנו נראה פעם מלמדים, אפילו עוד יותר פנימה, אתה לא יכול, זה גס, זה כמו זנות, כמו זנות, כמו זנות, זה כמו לאנוס, לאנוס בן אדם, לאנוס, לאנוס אישה, כן? אתה לא יכול, שמי שהנשמה היא בת מלך, והיא יכולה לציקה כדירה, זה בערך אותו דבר. זה כאילו, כאילו הנשמה הזאת, המסכנה, כל הזמן אונסים אותה. כל הזמן אונסים אותה, כל הזמן אונסים את ה, כל הזמן אונסים את ה, את ה, את ה, את האופי שלה, כן? כל הזמן הופכים אותה, זה כאילו, כמו אדם שנותן ביתו, כן, לארץ, יש דורס. הכל גס פה, הכל מכוער פה. הכל, אז גם פה זה אותו דבר. זה הוא קורא הכרח המצפון. אז בזה, כל, בעצם רוצה להגיד שכל חז"ל מסכימים לזה. ולפעמים תקופות מאוד נוכל להרגיש שמי שבא לגלות את הכל, נותן לנו תעודה למעלה על עניות רוחו פנימה. זאת אומרת, זה כלל, אם אתה רואה אדם שמדבר על הכל, אתה רואה בן אדם שאין לו שום מה לדבר על, על כל דבר, על כל דבר, זה סימן, ש, זה סימן שיש פה בעיה קשה. סיין שהוא לא מבין, הוא לא מבין את המשמעות של מה שהוא נמצא. המשמעות של מה שהוא נמצא. לכן ייחוד הדברים הוא בהדרגה. כשמתקשר את הנשמה לחוש מילה ברמזים דקים את העוצום בתוכתה. כלומר, כשהוא אומר פה שהנשמה צריכה לחוש מילה ברמזים דקים, הוא לא מכן להגיד שזה משהו רק שני. הוא כן לומר, הוא כן להגיד שהנשמה הנשמה היא יחידה שיכולה להביא מה כתוב פה. יש לנו בתוכנו כביכול מישהו שיכול כאילו לשוחח עם הקדוש ברוך הוא, נקרא זה ככה. כלומר, אוקיי, הנשמה יודעת לשוחח, היא יודעת לשוחח עם הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שרוצה לומר פה, כשאני מקשר את הנשמה לחוש מעליה ברמזים דקים את העצור בתוכיותם של הדברים, כן? זה כמו שנקרא אינטליגנציה רגשית, שהיא יכולה לראות דברים שבני אדם רגילים לא רואים. למה לא? כאן שיש פה המון, המון יש פה. האינטליגנציה השכלית לא מסוגלת להבין. לצערנו הרב, רוב המגזר שלנו עשו באינטליגנציה שכלית. אנחנו אולי לא מבינים מה אנחנו מדברים פה עכשיו, אבל יש מה שנקרא אינטליגנציה רגשית. אינטליגנציה רגשית זה מי שכל עושות 10 יחידות במתמטיקה ופיזיקה וכימיה ולא יודע מה עוד, כן? מי שעשה את זה לא באיזשהו עלוב נפש, אבל שהוא שכמו מעלה עשה בגרות 10 יחידות. בספרות, בשירה, בפילוסופיה, באומנות. מי יכול להבין מה אנחנו מדברים פה? אינטליגנציה רגשית היא אינטליגנציה הרבה יותר עמוקה והרבה יותר רחבה. היא יכולה לחוש, היא האינטליגנציה של הסופר, היא האינטליגנציה של המשורר. כן, זה דבר שצריך לפתח אותם, דבר שצריך לבנות אותם. אם אתה לא, אם אדם הוא לא באינטליגנציה רגשית, אז הנשמה, כאילו הנשמה שלא תחוש את הדברים. מי שעולם הנשמתי שלו מעודן, אז הוא חש דברים, הוא כן, כמו בעל אינטליגנציה רגשית. שחש דברים, הוא נמצא במקום ומיד רואה מה קורה פה. כן, מיד רואה את, ה, את הדברים ויודע להביע אותם. זה כמו אדם שעומד מול תמונה, הוא רואה את היופי של התמונה הזאת, והוא רואה איזה מישהו כזה סרוי שבא ובודק ממה התמונה הזאת עשויה. אז בעצם האדם שעסוק במתמטיקה פיזיקה, הוא בעצם עסוק במות הסרוי כזאת. שעסוקה ב... כן, אם זה בצבע טמבור, בצבע אקרילה, מבד כזה, מבד אחר. וגם פה משקיעים את כל, ה... כל השכל שלהם ב... ממה עשויה המציאות הזאת, המציאות הזאת היא... בסך הכל, מה היא נפקמים את הזריחה? עשה השמש שעוברת בזוויות כאלו וכאלו וכאלו, והתוספירה כזאת כזאת, זה פגע ביער שיש לו עצים כאלו וחומרים כאלו בתוך חלים שלו וספג את הצבעים האלו וכן וכל ואת האחרים הוא שולח לך ומה או שזה איזה גמד הלך וצייר את זה מה היא נפקמינה בעצם? הנפקמינה היא רק אם טוב עם, ה, עם, ה, עם איך משחזרים את זה זאת אומרת אם פעם אני יודע שלמדתי איתו שאשתו הייתה התפקיד שלה לדאוג לזה שהתמונות במוזיאון נשארו שהוא כאילו, הייתה משמרת אותם, למדה, זה מצוא שאלה, אנחנו עושים את זה. ובעצם, גם פה, גם כל הריאליה זה בערך אותו דבר, זה לשמר את ה... את ה כן, אבל ה, בעצם השכל האמיתי הוא בכלל לא נמצא במקומות האלו. שבעצם, שוב אני שואל, מה היא נפקמינה? מה היא נפקמינה עם הבד אם שיצור יהיה כמו שהוא, עם האפקט שאנחנו רואים אותו, אני צריך, שוב פעם, אם אני רוצה לצייר או לשמוע את זה, זה חשוב לדעת את הטכניקות האלה. אבל זה רק טכניקה, מה שיותר חשוב זה מה נאמר פה. אז ככה גם במציאות, כאילו אינטליגנציה רגשית עסוקה במה נאמר באמת, מה באמת קורה פה באמת. אם זה עצוב, זה שמח, זה חי, זה מת, זה אמיתי, זה שקר, זה מלא חיים וחופש, או מלא עצמות וייאוש. אלו שאלות אמיתיות, שאלות אמיתיות. וזה אינטליגנציה רגשית לומדת לזה, זה מה שאני רוצה להגיד פה. כלומר, כאילו יש, זה בשביל לבדוק אם הדיבל עשוי מעץ או מפלסטיק, אז זה מספיק, שזה צריך את המדע כאילו הריאלי. אבל אם אני רוצה להבין מה נאמר פה, מה זה אומר לי? אני יכול גם לגבי היקום, מה כך אכפת לי, שוב, מה כך אכפת לי באיזה חומרים הקדוש שהוא בנה את המציאות. לא, זה כן משמעותי, לא משנה, לא רוצה לכך, זה לא קיצוי כך, אבל בשביל להגיד את הדבר, מה היא נפקרים בעצם? שוב, נגיד שחור שחור זה פלסטיק, לא, פלסטיק זה לא טוב. נגיד זה איזשהו סוג של כסף כזה, כן? לא יודע, משהו אחר, כן, אבל כן, בסדר, אבל זה כן משמעותי, אבל בסופו של דבר זה לא משמעותי בכלל, פשוט זה היצירה, זאת התפאורה. זה עשוי מבד מאוד מיוחד, מחומרים מאוד עדינים ומיוחדים. אבל בעצם מה נפקמים? מה נפקמים היא שנאמרת פה שיחה אלוקית, נאמרת שיח אלוקי מתחולל פה. ואת זה המדע הרגיל לא מסוגל אפילו לך להבין על מה אנחנו מדברים. וכן, יש כזה, בפסיכולוגיה של יונג, יש כזה דמויות שהן אינטרוברטי ואקסטרוברטי, אז מביא איזה דוגמה, זה שני אנשים שוכרים ביחד, רוצים להיכנס לאיזשהו ארמון כזה, טירה כזאת, יש מסירה גדר וזה. אז יש את האינטרוברטי, אז הוא עומד מול החומה הזאת, הוא פשוט לא יודע מה לעשות. ואז האקסטרוורטי אומר, צריך לעשות ככה, ועוברים, מגיעים פנימה. ואז נכנסים תוך הארמון, רואים שם כל מה שיש שם, אני יודע, רושם אוצרות אומנות וזה, האקסטרוורטי שם מתחיל לפהק. הוא עושה יכול שפיר מרדם. והאינטרוורטי מתחיל לחיות, סוף סוף יש פה מישהו משהו שמדבר. זה בערך טוב גם לגבי המדעים החיצוניים. מדעים החיצוניים, הם גסים כאן, הם יודעים לתאר את התפאורה. איזה תפואה עושים, אבל זה משמע פה, כי בכל היסודות הנשמתים הם תופסים את הרשות הפנימית של הדברים. אז זה משמע פה, כשהיא מתקשרת לנשמה לחוש מאליה, נשמה היא פה בערך כמו אינטליגנציה, כשהיא תהיה הרבה יותר אינטליגנציה רגשית. ואי אפשר להבין את זה בלי שמישהו לא מבין מה זה אינטליגנציה רגשית. כי מתקשרת לנשמה לחוש מאליה, ברמזים דקים את העצוב בתוכל של הדברים, אפשר לקרוא את עצום בתשובה, זה אומר, כל מי שעשו עברות. וריאלי יכול לעזור תשובה, זה לא סוף העולם. כן, אבל עוזים דקים את עצום בתיכותם של הדברים של מעשים של אמרים, כן? של מעשים, כן? אז אותו הכישרון מתהפך בקרבה לכוח של חיים. לא באיזה השלמה גרדת, אלא שזה השכלה באלמה. כן, זהו, עכשיו נמשיך פה, אני לא רוצה להמשיך. לא, כל זה דיברנו בשביל להבין את מה שאני רוצה להגיד, את העניין של המם פשוטה ולא סתומה. זאת אומרת שבעצם, יש סיפור, טוב, לא, אני זוהה בכל זאת. היה איזה פילוסוף אחד שיהודי, שעה אחלה, סתם, הסקולה רגילה, זה לא שאני חסיד גדול של הפילוסוף הזה, אבל סתם, זה דוגמה טובה. דרך דוגמה, אני לא בטוח שזה משל, נכון? לא בטוח שדוגמה זה משל. דוגמה זה הדבר עצמו, איך שהוא מופיע בצורות נמוכות. אז הדוגמה הזאת של הפילוסוף הזה, שהוא היה פילוסוף כמו כל הפילוסופים, והתפלסף. הדבר שהכי, כנראה, לא סבל, אני מניח, זה כשאנשים התחילו לדבר על עצמם. עצמם ועל החרדות שלהם, הפחדים שלהם, ומה קורה איתם. בעצם אותי זה מעניין, זאת אומרת, פילוסוף עסוק באמת עצמה. עד שהוא חווה, היה במלחמה, חייל, הוא חווה הבשרות, החרדה הגדולה ממוות. ועוד עצמו הבין שכל השפות, שוב, שיש שפות, שלך לא מדברות על מה שצריך לדבר. בעיקר שהסוגיה של חיים ומוות זה אולי יוצא הסוגיה הכי משמעותית. חיים, ומה זה חיים. כן? וכל מה ש... ודווקא זה מתגלה איפה שבני אדם, איפה שבחרדה של בני אדם. שהיה בא בסדה קרב, הוא כמעט, כמעט מת, וכרפים הוא מת, והוא היה מלא... זאת אומרת, מה שאני צריך זה הנקודה, זה בעצם, זה אולי מה שהאמן פשוטה מסתובן אומר, שמעבר לכל מה שהאלף הטף עושים, שזה, הייתי אומר ככה, זה מין תנועה השכלתית של מרחב גדול מאוד. נכון, יש לה מרחב גדול מאוד, ולא באנו לזלזל בזה. אבל בעצם זאת לא תנועה, זאת לא תנועה של השכלה אמיתית. זה השכלה, השכלה. אבל מי שחושב שזה מאלף עטף, אז הוא טועה טעות חמורה, כשהוא עסוק כאילו בקצה הקרחון של המציאות. עסוק בקצה הקרחון של המציאות, עסוק בדברים הכי, הכי שטחיים שיש במציאות. במציאות יש לה, יש לה, אני לא מקבל פה עכשיו לקצה הקרחון של פרויד. כל העולם הפרוידני הוא הבסדר, זו הסנטימטר שמתחת לקצה הקרחון לתוך המים. אבל זה ודאי לא הקרחון עצמו. המציאות עצמה היא עוד הרבה מעבר לזה. היא, כן, יש לה מימדים, מימדים של עומק, של... שוב, שהספרות רואה, שהשירה רואה, השירה האלוקית רואה, וכל זה, כל זה, זה, זה... הייתי אומר ככה, אם מאלף עטב זה מדע אופקי, מאלף עמם, שאתה אומר סתומה, זה מדע אנכי. מדע אנכי. כשהמדע אנכי, צריך לדעת שכל פעם שהוא עושה תנועה לתוך הממקים האנכיים, אפילו יכול להיות שהוא גם חושף, גם חושף מדעים אופקיים חדשים. כלומר, זה לא רק עניין של איפה צריך לחקור בעיקר, אלא זה בעצם כאילו אמירה למדע הרגיל שכל מה שהוא רואה, הוא רואה רק את המוחצנות של התופעה. אבל באמת יש עומקים הרבה יותר גדולים, שגם להם יש מדע. וגם להם יש מדע אופקי, מדע רוחבי שצריך לפתח אותו. כבר, בעצם זה, סתם, זה נהג גס, אבל בעצם כאילו העת הוא בעצם סוג של ילד קטן כזה. שכאן שבכלל לא מסוגל לראות את הפרופורציות, את המרחב של המציאות. וזה בעצם הוויכוח המרכזי של עם ישראל באות העולם. כלומר, מה שהם קוראים, מה שנקרא זרע של עבודה זרה. זה לא, עובד עבודה זרה זה לא אחד שמשתחווה לפסל. לא, גם, אבל זה גס. אבל כשזה מעודן מאוד, אז אותה תופעה יכולה להיות גם כשהוא בעצם בא ואומר שכביכול היסוד, כביכול המדעי הרגיל, יכול להכיל את המציאות. זה גם סוג של הגדרה, סוג של פסל ומסכה. ויש פה עוד רבדים וממדים של עומקים שצריך ללמוד איך נעים בתוכם. זו צורה אחרת של תנועה בכלל. נעים שם אחרת. נעים שם אחרת, בונים שם יחסים אחרת, לגמרי אחרת. וכל זה, עת לא רואה. זאת אומרת, זה סוג של פסל ומסכה, נכון? זה סוג של עבודה זרה. לכן זה בעצם הפוך מדבר השם בעולם. זאת אומרת, הוויכוח פה הוא ויכוח על דבר השם בעולם. אם דבר השם בעולם הופיע דרך המדע, אז אתה מקבל מין מדע כזה של איינשטיין כזה, של שפינוזה כזה. שיש איזושהי מרחב כזה, כן, שלא, כן, הוא אמר את זה, שאלוקים לא משחק בקוביות. כלומר, הוא כן דיבר על איזה מין אלוקות. אבל זה אלוקים כזה, כמו ששפינוזה, שבעצם, השפינוזה אומרים שהוא היה שיקור אלוקים. שפינוזה היה יהודי טוב, שהיה שיקור, הוא לא יכול לעזוב את הקדוש, מאוד דומה למנשה. לא יכול לעזוב את הקדוש של רגע אחת. אבל את הכל הגשים, את הכל הגשים והגדיר בהגדרות נמוכות מאוד וגסות. זה בעצם מה ש... זה בעצם ההבדל בין עת לבין אמת. שהתנועה היא הרבה יותר, שאת המדע הוא הרבה יותר מורכב מרק מאלף עטף. וזה סוג של עבודה זרה, נכון? זה סוג של הכחשת הקדוש הוא באמת.
שהקדוש מתגלה בחופש, מתגלה במוסר, מתגלה בעוד דברים. שפינה זה לעולם לא היה מסוגל להכיל אותם, ודאי לא איינשטיין. ולכן הפריע לו שאלוקים משחק בקוביות. כן, שבעצם הוא לא יכול לתאר חופש, בעצם, באמת. זה משהו יותר חברתי כזה, חופש. כן. טוב, זה בערך הדברים של עת. עכשיו, בסדר, כמה נראה. שמי שנמצא בתוך מדרש הוא אינפנטיל. אחד שלא מבין כלום, לא יודע בכלל מה מתרחש במציאות. הוא בנוי טוב, זאת אומרת, אבל הוא לא התמודד עם שום דבר. זה לא שכתוב פה, תקרא, זה קצת כתוב כמעט מפורש. זאת אומרת, מי שנמצא בתוך הבית מדרש, אני לא בא להגיד שזה מה שאף חושב, רק בא לומר שתחשוב על זה טוב. מכאן שלא פתרנו את הבעיה הזאת. מכאן שעל פעם זה נראה שמי שנמצא בתוך מדרש בכלל לא יודע את כל הבעיות האלו. זה כמו אדם תמים כזה, קצת פרימיטיבי. זה כמו אדם שהולך, אני לא פרימיטיבי, כמו אדם שהולך עם, תמיד זה המשל של אבטר, אם אדם הולך נגיד עם חבילה של זיקוקי דינור, חבילה של זיקוקי דינור, וזה מאוד יפה, יש ציור כזה יפה מחוץ, שם כאלו אורות כאלו, גם בפנים יש כאלו כל מיני כוסות, גם הם כאלו צבועים יפים, זה בצבע אדום, זה בצבע סגול, וירוק, נוצץ כזה, זה מאוד, מאוד יפה, מאוד יפה. אבל בתוך הזיקוק הזה, אם אתה תפתח אותם, אז יצא אורות אדירים, מבחוץ, כן? הדברים מחוץ. תמיד רוצים, שיש, הוא מביא את מה שפגז תורה. תמיד יש אנשים שרצים אחרי אור, מחזירים אותם חזל, תוך הפגז. מחזירים את הכל. אז גם פה, אותו דבר. יש צד כזה בעולם התורה, שהוא כזה. וצריך, לעת לא הייתה, זאת אומרת, עכשיו הוא היה על הפנים. הוא היה מצב חמור, היה נידח מחוץ למחנה. אבל אחר כך הוא אמר לבני הדת, אחר כך הוא חזר ואמר, תשמעו חבר'ה, אתם יודעים לך מה קורה לכם? לא יודעים כלום. ואחרי זה הוא גם חוזר בתשובה, הוא גם אחר כך יוצא נחם קודש קודשים ומשקיע אותו, יש פה סיפור שלם שקורה פה. לכן אני אומר, על פניו זה נראה לא כל כך טוב לבחור ישיבה. לא יודע אם זה מה שאתה חושב, אבל שלא יהיה לך בזה טוב, לא תגיש כזה טוב לבחור ישיבה. גם להיות מחוץ לבית מדרש לפעמים זה טוב. השאלה איך עושים את זה, לא יודע, זה נדבר על זה בהמשך, בסדר? בינתיים מה שאני רוצה להגיד שזה לא כל כך פשוט. מה שעכשיו אנחנו דנים זה על הוויכוח, זה על הזה. מי שצריך לתוך מדרש קודש פי לא מבין את כל הדברים האלה. הוא מבין כל הדברים האלה. אבל זה לא, אנחנו נראה את זה בסוף, איך הרב בונה את זה, איך הרב בונה את האדם. בינתיים זה שאלה. שאלה, תסתכל טוב, זה מה שיוצא פה. שמי שצריך לתוך, תקרא את כל הסוגיה, מתחילה עד הסוף, תראה שהרב אומר את זה מפורש. שעת ואב השיגו מה שבני אדם רגילים לא השיגו. אחרי זה גם חזור בתשובה, זה... בוא נאמר ככה, להיות בעל תשובה זה יכול להיות מדרגה מאוד גבוהה. בעל תשובה לא חייב להיות אדם שחיל שבת, גדל בקיבוץ, אוכל חזיר, ואושרים בסקו מקומות בכל מקומות בעולם. לא, בעל תשובה זה אופי. ועד ואב הם סוג של אופי. וגם בתוך בית מדרש אדם יכול להיות עם אופי של בעל תשובה. אבל מי שלא בעל תשובה, יש לו בעיות גדולות. שהוא לא יודע מה זה התמודדויות. מי שלא מתמודד, מי שלא עובר תהליכים מתוכו, בוא נאמר זה ככה, הוא אדם שטחי מאוד. מה זה, לעבור תהליכים לא צריך לעבור מחוץ לבית המדרש, בסדר, בתוך בית המדרש. אבל לתת למציאות להתחולל בתוכו. לתת למציאות, טוב, אנחנו נדבר על זה, בסדר? הנושא שלנו זה נדבר על זה להמשך.